אנחנו למדנו עכשיו מתחילת השנה על תורת הנפש של הרב קוק זצ"ל, על פי הרב קוק זצ"ל. זה כמובן עד עכשיו, הסדרה הזאת הייתה ארוכה מאוד. לכן חשבתי, כיוון שהיום הוא השיעור האחרון לפני שאנחנו עושים הפסקה בתקופת חודש ניסן, אז רציתי משהו שיהיה מעין סיכום, סיכום ביניים. לא סיכום מוחלט, אני לא הולך לסכם לכם את כל מערכת השיעורים, כי זה דבר שצריך באמת לשמוע את השיעורים. עסקנו בהרבה מאוד דברים, גם ביסודות הנפש, בחלקי הנפש, כוחות הנפש, גם בכל מיני מערכות שונות. אבל לקראת פסח חשבתי להביא דברים של הרב קוק זצ"ל שנותנים לנו מבט עקרוני. והמבט העקרוני הזה ייתן לנו גם במובן הזה סיכום. סיכום עקרוני. על מה אנחנו מסתכלים? כי הרי מה קורה? היום כולם מדברים על תורת הנפש. אז זה מאוד מאוד מושך. אני יכול להגיד לכם מניסיון אישי שבאים אליי אנשים פעם אחרי פעם רוצים לעסוק בנפש, רוצים להבין את פרטי הפרטים של הנפש. ראינו שהרב קוק זצ"ל היה בזה גדול מאוד. יש לו ניתוחים על גבי ניתוחים, על פרטי כוחות הנפש ועל איך שהם משפיעים אחד על השני ואיך צריך להתנהג. אבל יש עם זה בעיה מאוד גדולה. אנשים חושבים שזה יפתור להם את הבעיות בחיים, ובאמת זה לא פותר להם את בעיות החיים. מה שפותר את בעיות החיים זו הגישה הבסיסית, כמו שעניתי עכשיו לשאלה של היהודי הנחמד הזה, שאם בן אדם יש לו התמודדויות, זה תלוי מה קורה אצלו בפנים, ביסוד של הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ביסוד האמונה. וכל העניין של כוחות הנפש לא יעזור לו אם אין לו את היסודות האלה. והיום אנשים שוקעים בכוחות הנפש ומנסים לברר לעצמם את כוחות הנפש וכל הזמן דשים בכוחות הנפש. אני יכול לתת לכם דוגמה. יש הרבה מאוד מומחים שאומרים שהסיבה שהיום יש בעיה גדולה בציבור הדתי שאנשים לא מצליחים להתחתן, מחכים עד גיל מבוגר, מנסים, לא מצליחים, זה בגלל עודף התחשבות ברגשות. זאת אומרת, עודף התחשבות במצב הנפשי הפנימי. ונישואין זה דוגמה שדווקא זה דבר שצריך להתחשב במצב הנפשי. ואף על פי כן, בגלל עודף התחשבות ועודף רגישות ועודף עיסוק בזה, אנשים מסתבכים ובסוף לא משיגים בכלל את מה שהם באמת רוצים להשיג. אז אנחנו חייבים ליישר את המבט. לבוא ולראות מה הדברים העיקריים שאנחנו מחפשים אותם, ועל גבי העיקר הזה, כל מה שלמדנו יכול לעזור ולהשתבץ, ואפשר ללמוד עוד ועוד. לכן, הבאתי כאן מאמר של הרב קוק זצ"ל, לכבוד פסח, זה משהו שנתפס בסידור עולת ראייה, לפני הגדה של פסח, חירותנו וביעור חמץ. טוב, מובן מאוד, פסח. כן, פסח הוא חג החירות, ביעור חמץ עושים לפני פסח, אבל תראו מה הרב קוק זצ"ל אומר על הדברים האלה. אלה השניים, כן, שני היסודות המסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. החירות וביעור החמץ. ולדורות, מה אנחנו למדים מאלה שני הנושאים הללו התלויים זה בזה, כי באמת הם תלויים, ועוד רגע נראה למה. התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה שניים המה. אתם רוצים להגיע לגאולה, יש שני תנאים. הראשון, החירות העצמית, חירות הגוף מכל שעבוד זר, מכל שעבוד הקופה צלם אלוקים אשר באדם להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוביל את ערכו, תפארת גדולתו והדרת קודשו. לא, זה אנשים מאוד מבינים, כן, צריך חירות, צריך שעם יהיה עצמאי, צריך שאדם יהיה עצמאי, צריך שלא יעשו לו בעיות בכלכלה ובעבודה ובחיים האישיים, וכל הזמן נלחמים על הדברים האלה. זה באמת יפה מאוד. כן? שלא תהיינה בעיות, כל מיני גורמים שידקעו את האדם. אבל מוסיף הרב אומר, החירות הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח, מה זה חירות של הנשמה? אדם יבוא ויאמר, הנה אני יודע, אני אפתח את הנשמה שלי, אני אמצא את עצמי. איך אתה מפתח את עצמך? אומר הרב, חירות הרוח, מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה, היצוקה במהותו העצמית. זה כבר נקרא חירות. חירות ממה? חירות מיצר הרע. לכן אומר הרב, אבל אלה שני סוגי החירות אינם באים, ואין האדם בתור אישיות פרטית, ולא העם בתור קיבוץ שלם, בעל רוח מיוחד זוכה להם. איך מגיעים לחירות כזאת? על ידי הביאור, ביאור החמץ. מה זה ביאור החמץ? הביאור מכל גבולו את כל דבר המעכב את חירותו. מה מעכב את חירותו? זהו חמצו, החמץ שלו, הסוער שבעיסה, שהזיקו מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. אתם רוצים יותר להבין? הראיתי בשביל זה, בצד שמאל, מאורות התשובה. הדבר הראשון, קודם כל, כדי להסיר, לסלק, כל מסך מבדיל בין הטוב האלוקי הכללי ובין הנפש הפרטית עצמאה לו. אדם רוצה לבטא את נפשו, לפתח את נפשו, אנחנו מדברים על תורת הנפש. אדם רוצה להיות בן חורין. איך הוא עושה את זה? הוא צריך לדעת שהנפש שלו צמאה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. הנפש שלו צמאה לטוב האלוקי הכללי. אבל יש מחיצות. יש דברים שמפריעים. מסכים שמבדילים. איך מסלקים את המסכים האלה? זאת אומרת, איך נותנים לבן אדם חירות מכל שעבוד זר שמשעבד את נשמתו? צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. זה הביאור החמץ. אם האדם לא מוסרי, אם האדם לא תיקן את מידותיו, בכל המושג הרחב שלו, במובן הכללי, שכולל זיכוך המידות כולן ותארת המעשים השכלית, אבל צבי יהודה מסביר פה, תארת המעשים על פי הבנה שכלית, שכל אלה הם התפשטות או אלוקי בעולם בתכונה כללית המקפת את האנושות וכל ההוויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. קודם כל יש מוסר. מוסר פירוש הדבר להיות בן אדם ישר וטוב, שזה כולל את כל תיקון המידות כפי שהתורה מלמדת אותנו, וחזל והראשונים והאחרונים לימדו אותנו בהרבה ספרים בהרחבה. אם האדם אגואיסט, אם האדם עצבני, אם האדם, כן, דיברנו קודם מה שאמרת על הכל מהר ואין זמן, זה יכול להביא לידי עצבנות. אם האדם קפדן, אם האדם קמצן, יש כל מיני דברים לא מוסריים, כל מיני מידות רעות שהן שייכות באמת לכל האנושות. אם האדם לא מתקן את הדברים האלה, הוא לא מבטא את עצמו, את נפשו. הוא לא בן חורין, אין לו חירות. כי החירות הנשמתית נחסמת על ידי החמץ, הסוער שבעיסה בתוך עצמו. מידות טובות, מעשים טובים. ויותר מזה, ממשיך הרב ואומר, וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, המלביש את הטוב האלוקי המופשט על פי סגנונו המיוחד, כלומר, אם בא יהודי, ואומר, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות עצמי, אני רוצה להיות אמיתי, אתה לא יכול להיות אמיתי אם אתה לא יהודי אמיתי, אם אתה לא ישראלי אמיתי. איך מגיעים להיות ישראלי אמיתי? לא מספיק לתקן את המידות כמו כל בן אדם בעולם, אלא צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית, וזאת היא התכונה המצריכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ואבון על פי התורה שבכתב ושבעל פה. כלומר, אדם צריך לקיים תורה ומצוות בשלמות. לא, כמו שאומרים היום, לא לחפף, לא לוותר, לא להגיד, טוב, לא נורא, אני מקיים את הדברים האחרים, אז אני לא אקיים את זה. כי אם האדם משאיר דברים שהוא מחויב בהם והוא לא מקיים אותם, הוא לא מנסה לתקן אותם, לפעמים אדם נמצא בתוך תהליך תיקון, אבל הוא כותב על זה באורות התשובה. אבל אם האדם לא מנסה לתקן, אז יש אצלו חמץ. והחמץ הזה, לפי מה שלמדנו קודם, הוא לא נותן לאדם להיות בן חורין. הנשמה שלו לא תתגלה. העצמיות שלו לא תתגלה. הנפש שלו משועבדת. הוא נדמה לו שהוא מתנהג בצורה חופשית, הוא עושה כל מה שבא לו. כל מה שבא לו. זה לא מה שהנפש שלו באמת צריכה, רוצה וצריכה וצמאה לו. אלא כרגע הוא התרגל ליהנות מזה ומזה ומזה, מאוכל, מבילויים, מכל מיני דברים. נדמה לו שטוב לו. אבל הנפש שלו צועקת בפנים, ובוכה בפנים, והיא מקופחת ומשועבדת, והוא לא יצא מזה. עד שלא יבער את החמץ. ביור החמץ, כן, הזכרת קודם את הניקוי לפסח. ביור החמץ זה לא תהליך קל. אנחנו עובדים קשה על הניקוי פסח. למה זה לא תהליך קל? כמו שזה לא תהליך קל שאדם מתקן את עצמו. יש כל מיני דברים. פתאום אני הולך ברחוב, אוי, מתחשק לי כך וכך. ראיתי משהו, נזכרתי במשהו, הרחתי משהו. לא קל להוציא את הדברים האלה מהנפש, אבל כל עוד שהם קיימים, הנפש משועבדת. כן.
אם עבדתי בתפוזים, ועבדתי עם התפוזים, עכשיו נמאס לי לראות את התפוזים. עבדתי בכל מיני דברים, ונמאס לי, והשלמתי את הדברים שאני רוצה לנקות. אבל יש דברים שהתורה אומרת לנו לנקות, וקשה לנו לנקות.
יש כלל, אתה אומר שיש דברים שהתורה אומרת לנו לנקות וקשה. יש כלל בחז"ל. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אדם לעשות את מה שהוא לא מסוגל לעשות. הקדוש ברוך הוא יכול לצוות אותנו על דבר שהוא קשה. יש דברים קשים שלוקח שנים לעבוד עליהם. לכן אמרתי, אם בן אדם נמצא בתהליך של תיקון, זה כבר, הוא נמצא בדרך, הוא מחפש, הוא מנסה למצוא את החמץ, הוא מנסה לבער אותו, כן? הוא מצא חמץ, אתה יודע, על פי ההלכה, אם אדם מצא חמץ באמצע פסח, הוא חייב לסרוף אותו. אז אדם מצא חמץ, עשה בדיוק מה שכתוב בהלכה, שם עליו כלי שאף אחד לא, כן, לא בטעות ייקשר בו, והלך לחפש עצים. בימי חז"ל היה צריך לחפש עצים, זה לא היום, כן, אתה... יכול להיות שיש לך איזה מצית או משהו, אתה ככה יכול, גם לא כל בן אדם, יש לו דברים כאלה. אתה צריך ללכת למצוא עצים. אז מה, אז בזמן שאדם הולך למצוא עצים הוא חוטא? לא, אדרבה, בדיוק הפוך. הוא עכשיו עובד כדי לסלוף את החמץ. כך אם בן אדם יודע שיש לו בעיה שהוא צריך לתקן, דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה לתקן אותו, והוא אומר נכון, אני צריך לתקן את זה ואני לא מוותר, ואני עובד היום ואני אעבוד מחר ואני אעבוד כל החודש ואני אעבוד בחודש הבא, כמה זמן שזה יתקח לתקן אני אמשיך לעבוד. לא, בינתיים לפעמים אני צריך לאכול ואני צריך לישון ואני צריך לעשות עוד דברים, אבל אני כל הזמן עובד לתקן. מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא לא מצווה אותי בדבר שאי אפשר לתקן אותו. אם בן אדם ילך לרב, הרב יגיד, תשמע, אתה אנוס. Okay. יש מצבים, חס וחלילה, בן אדם נקטעה לו יד, אם זה בצורה מסוימת, לא יכול להניח תפילין. לא יכול, לא יכול. זה אסון, אבל הוא עכשיו לא חייב לחפש כל הזמן איך להניח תפילין. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותו במה שבלתי אפשרי. אבל יש בן אדם שהדברים לא קלים, אבל הוא יעבוד והוא יצליח. זה חלק מאמונה בקדוש ברוך הוא, שמה שמצווה בתורה, כל התרי"ג מצוות, אנחנו הלוואי שהיינו יכולים להגיע לכל התרי"ג מצוות, היום יש מצוות של בית המקדש, של הקורבנות, של כל מיני דברים נוספים שאנחנו לא יכולים לקיים. אנחנו מתפללים על זה, כן, כל הזמן. אבל כל דבר שאדם מחויב, הוא צריך להאמין שהוא יכול לקיים ולהמשיך לעבוד עד שהוא מצליח לקיים אותו. או, כן, לקיים או להימנע. כלומר, לתקן את השלילה. הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אל תעשה. וקשה לי לא לעשה. צריך לעבוד על עצמו באופן מתמיד, להפסיק את הדבר השלילי הזה. כן. זה בדיוק מה שכתוב פה, זה עניין החירות. ודאי שיש חמץ, ודאי שיש דברים שמעכבים את חירותנו. אבל אם אנחנו רוצים להיות אמיתיים, שוב, שלא לבוא, מה הנקודה המרכזית פה? שלא לבוא ולהגיד, מה זה להיות אמיתי? להיות אמיתי זה לעשות מה שאני מרגיש. מה זה מה שאני מרגיש? אם מה שאני מרגיש בנוי על התורה, מצוין. ואז יש כל מיני דברים. יש אדם אחד שאומר, אני מקיים תורה ומצוות ואני אוהב צבע כחול. החבר שלו יגיד, אני מקיים תורה ומצוות ותעזוב אותי מצבע כחול, אני אוהב צבע ירוק. בסדר גמור, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן רגשות, זה אוהב צבע כזה, זה אוהב צבע כזה. אתה תעשה בבית שלך כחול ואתה תעשה בבית שלך ירוק. אבל כל זה בא אחרי היסוד של תורה ומצוות. אחרי היסוד של תיקון המידות. כמו שיבה לא יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני באוכל, יש לי את הרגשות שלי, כן? מה הרגשות שלך? אני אוהב לאכול רק דברים, שוקולד, עוגות, גלידות. כך התרגלתי מאז שהייתי ילד. אני מאמין, אם ההורים שלך לא שמעו על הדיאטה שלך, אז כך התרגלת מאז שהיית ילד. היום יש דברים קצת יותר, כן? בדרך כלל הורה לא יודע את זה לא לתת לילדים, אבל במבה וביסלי וחטיפים וכל מיני דברים. כן? כך התרגלתי מאז שהיית ילד. מי אומר שזה בריא? אתה צריך כך וכך חלבונים, ואתה צריך כך וכך פחמימות, ואתה צריך ירוקות ופירות וויטמינים ודברים כאלה. אבל זה לא מתאים לנפש שלי. סליחה. זה מתאים לך כי אתה בן אדם. אחרי שכשאתה תבוא ותאכל או תתכנן תזונה יסודית מאוזנת, לא אמרתי לך איך תאכל את החלבונים. אתה רוצה לאכול עוף, זה יאכל עוף מבושל, זה יאכל עוף צלוי, זה יאכל עוף מתוק, זה יאכל עוף מטובל בתבלינים חריפים. בבקשה, כל אחד עם הרגשות שלו. אבל אל תגיד לי שהרגשות שלך אומרים לאכול שוקולד ולא לאכול חלבונים. זה לא אמיתי, זה לא נכון. כלומר, המקום של הרגשות האישיים הוא להתפתח על גבי היסודות. כך על גבי היסודות הרוחניים. התוכן של התורה ומצוות, שבאמת לפעמים יש בזה מאמץ גדול, כשאנחנו צריכים להתמודד עם כל הקלקולים מבחוץ, אנחנו על גבי זה נבוא ונאמר, אני מקיים את הדברים בסגנון כזה, בצורה כזאת. אחד רוצה קבלת שבת עם מנגינות, ואחד רוצה קבלת שבת בלי מנגינות. כן. זה, יש לנו ברוך השם, הערות של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, על הערות התשובה, תארת המעשים השכלית, פירוש הדבר, הוא כותב, המבוררת בהכרה שלמה ומעולה. כלומר, תארת המעשים על פי ההבנה השכלית. אדם לומד ומברר מה הוא צריך לעשות, ועל פי זה הוא מתקן את מעשיו. זה עוד השלב הראשון, לפני שדיברנו על תורה ומצוות. כלומר, יש דברים, כמו שתיקון המידות, בן אדם עושה כי הוא בן אדם, הוא צריך להיות בן אדם ולהתנהג כמו בן אדם, כך יש מעשים נכונים, אמיתיים, ישרים, שבן אדם צריך לעשות עוד לפני תורה ומצוות. עם ישראל יצאו ממצרים, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם במעמד הר סיני, היה ברור להם שאסור לגנוב. מובן? זה תארת המעשים, הכוונה השכלית, הכוונה היא דברים שאפשר לברר בשכל האנושי. אחר כך, על גבי זה, לכל אדם מישראל יש את כל מה שהוא אומר, כל פרטי הפרטים של התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת השם בקשר ישראל. כלומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנשמה הישראלית, ולכן כל אדם מישראל צריך את הדברים האלה, כי אחרת הוא לא הוא, אחרת הוא לא אמיתי, אחרת הוא לא מבטא את הנפש שלו. טוב, אז אנחנו נמשיך במאמר חירותנו ביאור חמץ, פסקה שנייה, להתלמד אנו צריכים, אנחנו צריכים ללמוד, להתרגל, איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו, אמנם בתקופות המהירות שלנו. כן, עם ישראל באמת היה עם חופשי, או יותר נכון במובן התורני, עם של בני חורין, שיצא לחירות, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול, וקרבנו לעבודתו שהיא חירותנו הגמורה. שימו לב, כן? מהי החירות? להיות עבד השם. זה נשמע כסתירה? זה לא סתירה בכלל. כן? כך אומר רבי יהודה הלוי באחד מהשירים המפורסמים שלו, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. זה שייך לשאלה ששאלו פה בהתחלת השיעור, כן? אדם משועבד לזמן, לענייני הזמן, למושגי הזמן, לכל העולם החומרי וכל רוחבו, עבד השם הוא לבד חופשי. כך ממשיך, מסיים ריהל. כן? אם האדם הוא עבד השם, אז הוא מגלה את נשמתו האמיתית, הוא מגלה את מהותו, הוא מגלה את חייו האמיתיים, הוא יכול לחיות. אבל אדם שחושב שהוא ירוץ אחרי כל מיני דברים שתלויים בזמן, ואז הוא יהיה חופשי, הוא רק משלה את עצמו. עבדי עבדים הם. אתם עבדים לעבדים, לא רק עבדים. אז לזה שהקדוש ברוך הוא קרבנו לעבדתו, היא חירותנו הגמורה, והוא, הקדוש ברוך הוא, הרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה, אשר שב היא עבודתה. כן, עבודה נוכרית, בראש הדבר, כמו שאמרנו, שעבוד לדברים מבחוץ, שעבוד לזמן, שעבוד לחומר, ולא רק שזו עבדות, אלא שזו עבדות ללא מטרה. כי אדם יכול לעבוד כל החיים שלו, לבנות ולייצר ולאסוף ולגלות, ולא יצא לו מזה שום דבר. לעומת זאת, אם האדם עובד את השם, גם אם הוא לא רואה את התוצאות, כל פעולה שלו, כל נשימה שלו בעבודת השם היא נשארת לנצח. כל מה שהוא עושה הוא נצחי. זה אמיתי. ובזה הוא מגלה את החיים האמיתיים שלו.
לעבד אין רצונות.
בוא תראה מה יש פה הלאה. ההבדל שבין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. כן? מה זה עבד ומה זה בן חורין? הרב נכנס לנו כאן לסוגיה בצורה יסודית ביותר. כי הרי אי אפשר להגיד שזה עניין של מעמד, של כסף, כן, פעם כעבד זה היה עניין של חוזה. הבן אדם הזה הוא עבד, כן, או שירשו אותו, או שקנו אותו. כמו שאתה שואל, למי ושל מי הבית הזה? אז התשובה היא, לך תסתכל בטאבו, יגידו לך של מי הבית. אולי בינתיים מכרו אותו, לא רשמו, אז יש חוזה. טוב, בסדר, אז ככה גם עבד. זה עניין ממוני למי הוא שייך. אם בן אדם בא ואומר, הנה, אני לא שייך לאף אחד, אני בן חורין, או הוא מביא העבד, מביא שטר, שחררו אותי, נתנו לי את חירותי. אבל אומר הרב, זה הבדל טכני. הבדל מאוד חשוב, אם בן אדם שייך למישהו אחר, שייך לעצמו. נכון? ובכל זאת זה הבדל טכני. כי אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות. האדם הזה מבחינה טכנית, חיצונית, הוא עבד. אבל לך תראה איך הוא מתנהג, מה הוא עושה עם הזמן שלו, מה הוא עושה עם החיים שלו. הבן אדם הזה, העבדות שלו לא נוגעת בכלל לאישיות שלו. לא קובעת לו את המהות שלו. ולעומת זאת, כמובן, אפשר למצוא הרבה בני חורין שהם עבדים. דיברנו על עבדי זמן, יש בן אדם שבכלל כל אישיותו היא משועבדת, הוא רק מחפש מי יגיד לו מה לעשות. ויש עוד השפעות ועוד תופעות. לכן אומר הרב, החירות הצביונית, החירות שהיא במהות, בצביון, היא אותו הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם בכלל, הוא כל הזמן משלב פה, האדם הפרטי והעם ישראל בכללותו, אותו הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. מהי העצמיות הפנימית שלו? לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. זה מה שאמרנו קודם. האדם רוצה להיות אמיתי, הוא צריך לחיות על פי הנשמה. מהי הנשמה? צלם אלוקים שבאדם. כדי לחיות על פי צלם אלוקים של האדם, הוא צריך לבאר חמץ. הוא צריך לחיות על פי תורה ומצוות, מידות ומעשים טובים. ובתכונה כזאת אפשר לו להגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. כפי שאמרנו, כל פעולה רוחנית היא נצחית, ואדם שחי לפי דבר כזה, הוא מרגיש, הנה, אני עושה דבר אמיתי, אני עושה דבר שיש לו מטרה, אני עושה דבר ששווה לעשות. מה שאין כן, בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והגשתו מאירים בתכונתו הנפשית העצמית. זה חשוב מאוד לדעת. בא בן אדם ואומר, הנה, אני כל כך נהנה מהחיים, ממה אתה נהנה? האוכל טעים. זה נקרא שאתה נהנה. השפתיים שלך כרגע נהנות. אתה קלטת איזשהם מושגים, מה זה אוכל טוב. זה אתה? אתה מזרזל בעצמך. אתה לא מבין מה הנשמה שיש לך בפנים. אתה לא מבין איפה הנפש האמיתית שלך. ובוודאי שרוב ההנאות, כן, הבאתי דוגמה בהנאה מאוכל, אבל רוב ההנאות, החברה, אני מתלבש ככה, על פי מה אתה מתלבש? על פי מה שאופנתי. אז אתה החלטת או שאנשים אחרים החליטו? בפריז החליטו, בבתי, כן, בחנויות החליטו. אתה נהנה מבחינה חברתית, כן, מכבדים אותך, מעריכים אותך, טוב, אז אתה נהנה? או שאתה מסתכל איך אחרים חושבים? רוב הדברים באופן ישיר הם רק הסתכלות על אחרים, כן? ודאי שזה לא תכונת נפשו העצמית, אומר הרב, כי אם במשהו טוב ויפה אצל האחר, השולט עליו איזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית, במה שאחר מוצא שהוא יפה וטוב. יש עבד שאדם אחר יש לו עליו שלטון רשמי, ויש עבד שאדם אחר אין לו עליו. מה, למעצבי האופנה בפריז יש איזשהו חוזה שהם שולטים עלינו? לא, אין להם חוזה, אבל הם שולטים. למי שמעצב את המכוניות החדשות, יש איזושהי בעלות עלינו? לא, אבל הם שולטים. למי שמדפק, כן, כותב, עורך את העיתונים ואת האמצעי התקשורת וכל מיני דברים, אנחנו לא שייכים להם, אנחנו משלמים להם כי אנחנו רוצים. אנחנו רוצים? או שמושכים אותנו באף? כן. לא, אמרתי שבאוכל זה קצת שונה. באוכל בן אדם נהנה, אבל זאת רק ההופעה החיצונית הנמוכה ביותר של הנפש שלו. אז הוא מתעלה מכל עומק הנפש, מכל מהות הנפש, ובונה את החיים שלו על דבר שהוא תפל.
אז למה הוא אוהב? לתענוגות?
כן. כן.
בלבוש, אבל גם, כאילו, לא יודע, נראה לי שרוב בני אדם, כל אחד מגדיר לעצמו מה הוא יותר אוהב בתור עצמו, יש לו כל מיני סגנונות, אבל...
תן לו רגע לאיזה חברה אתה מדבר. בדרך כלל ברוב החברות בן אדם לא מגדיר לעצמו מה יפה ומה הוא אוהב, אלא הוא מגדיר קודם כל על פי האופנה. יש חברות מסוימות בתוך המציאות שלנו שבן אדם אומר, לא כל כך אכפת לי על האופנה. פחות שמדובר בבנים ולא בבנות. אבל לא שאני מזלזל בבנות, אבל האופנה מאוד מאוד קובעת כל מיני דברים ומשפיעה בכל מיני דברים. עכשיו נוסף על זה, בן אדם, מעט מאוד אנשים יתלבשו ויגידו, אני רוצה להתלבש ככה, ולא אכפת לי מה אנשים אומרים. רוב האנשים כן יתחשבו, וזה דווקא חיובי להתחשב, אבל לא לבנות על פי זה את החיים. ואם אתה תמצא לי בן אדם שבאמת מתלבש רק בגלל מה שהוא רוצה ולא משום סיבה אחרת, אז חזרנו לנושא, לדוגמה של האוכל. אז האדם הזה עושה דבר שמתחשק לו לעשות, הוא לא דבר שלילי מצד עצמו, אבל זה עוד לא מבטא את הנפש העצמית שלו, בגלל שהוא אוהב לבוש מסוים. זה מבטא צד חיצוני רדוד של הנפש, שאם בנינו את התכונות הפנימיות, המהותיות, העליונות, היסודיות, כל המבנה, אז כמו שאמרתי, אז האדם הזה יאכל אוף מתוק וזה יאכל אוף חמוץ או חריף. בסדר? מותר, אין שום בעיה עם זה. אבל שאדם ידע איפה זה בסדר העדיפויות של החיים. כן. יש עניין להתלבש בצורה שהיא דומה לציבור שאתה נמצא בתוכו, ולא לבלוט בתור יוצא מן הכלל. בוודאי שיש עניין לא ללבוש בגדים שנראים משונים בעיני הציבור. לכן אמרתי בקיצור לפני רגע לשאלה ששאלו אותי, שזה שבן אדם מתחשב, מה זה נקרא מתחשב? לא שהוא רודף אחרי האופנות, אלא שהוא לא רוצה להתלבש בצורה שנראית משונה בעיני אחרים, זה דבר חיובי. יש לנו בעיה עם זה שלפעמים, כן, באים בעלי תשובה, ופתאום מופיע לך יהודי נחמד ויקר שהיה פעם לא שומע מצוות, ומופיע לך בבית המדרש עם גלימה. למה? הוא כנראה מידע שפעם הרבנים היו הולכים בגלימות כאלה, והוא רוצה לשמוע על המסורת המשפחתית. אז קודם כל, לשמוע על המסורת המשפחתית זה דבר מאוד חיובי ומאוד יפה, וטוב שהוא יודע מה המסורת המשפחתית שלו ומכבד אותה ומעריך אותה, זה מצוין. אבל כרגע הוא נמצא במקום שכולם הולכים בחולצה ומכנסיים. מקסימום הרבנים הולכים עם חליפה. כן? אז אם הוא לובש גלימה, הוא נראה משונה בעיני הציבור, וזה לא דבר חיובי. למה? בגלל שהוא בולט. הוא מושך את העין. זה לא, לא, זה לא דבר טוב. זה צד, זה קשור לגאווה. יש גאווה שהיא מתחילה מבפנים ומתבטאת כלפי חוץ, ויש גאווה שהיא מתחילה מבחוץ ובאה אחר כך לידי ביטוי כלפי פנים. ואם האדם מבליט את עצמו כלפי חוץ, אז יכול להיות שהוא לא מתכוון, הוא לא חושב על גאווה בהתחלה. כפי שאמרתי, הוא עשה את זה מסיבות אחרות. אבל זה יביא לזה מצב של גאווה שישפיע עליו מבפנים בצורה שלילית. כי הוא כל הזמן מסתובב, אנשים מסתכלים עליו. יש מספיק בעיות לבן אדם שיכול להיות שאנשים מסתכלים עליו בלי לגרום לזה בצורה כזאת. אז זה כתוב. הרב ביגון הזכיר לנו לפני כמה ימים שכתוב ברמב״ם שלא ללבש שונה מהציבור. ואדם יכול להסתכל, לראות ש-90% מהציבור מתלבשים בצורה מסוימת, והרבנים מתלבשים בצורה מסוימת, ולא לבוא ולהגיד, אני רוצה מבפנים כך וכך. זה עוד דוגמה שבן אדם הולך אחרי הנפש שלו, בלי לשקול, בלי לחשב את הדברים מבחינה תורנית. אז זה לא האסון הכי גדול בעולם, אבל זה ודאי לא הנפש שלו באמת שמתבטאת פה, אלא זה איזשהו צד שולי בנפש, שבו נראה קודם כל האם עבדת על הדברים היסודיים מאוד, ויכול להיות שאחרי שתעבוד על הדברים היסודיים, אתה עדיין תרגיש את הצד הנפשי הזה, אבל תוותר על הביטוי החיצוני, כי יש דברים יותר חשובים. אבל בהחלט יש עניין להתחשב, אבל לא ללכת אחרי. כן, אני חייב ללבוש את מה שפלוני ופלוני לובשים. לא, אתה תלבש בגדים נורמליים סביבים, לפי המציאות החברתית שאתה נמצא בה. בסדר? סידרנו את הנושא הזה, זה פרט בתוך הכלל. אומר רב קוק, אנחנו לא נהיה משועבדים, ואנחנו לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת. כן? ניסה ונלך. אורה פנימי, כלומר, כמו שאמרנו, התוכן האמיתי, הרוחני, לא הדברים החיצוניים שמושכים את העין. החירות שהיא עצמית, היא מהותית לנו, ולא לקחת דברים שוליים ותפלים. זה מה שנקרא, אומרים חזל, פסוק חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. כלומר, להיות חרות על הלוחות, לוחות הברית, ציווי השם, זה חרות בתוך הלוח, זה לא משהו מודבק מבחוץ. זה נקרא חירות אמיתית. זה שאנחנו מקיימים את התורה כחלק ממהותנו, וצריך לעבוד על זה, זה לא בא לבד. אם חושבים שזה בא לבד ומתאכזבים כשהם לא מרגישים כך, זה צריך לעבוד. אז זאת החירות האמיתית. ניסה ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית, שקנינו על ידי גילוי שכינה, אותה החירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם. יציאת מצרים, אין לדבר הזה דוגמה בשום מקום, בשום זמן בהיסטוריה, שנעשה עמנו בעת שגאלנו השם יתברך, וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. אז זה היסוד של הקשר בין החירות לביאור החמץ. כדי להרחיב, להסביר את זה שוב, הבאתי לכם עוד דבר פה מאורות התשובה. תסתכלו שוב בצד שמאל. אומר הרב קוק, כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש ואינה יכולה לעמוד נגד נטיית הרע שבה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח חיובי בנפש, והוא שם בנפש גם חמץ, שעור שבעיסה, אומרים חז"ל, כן? זה יצר הרע. הוא שם בתוך הנפש כוחות שליליים, שתפקיד האדם הוא לבער את החמץ, לעמוד כנגד הכוחות השליליים, ולהגיע לחיובי. אם האדם נחלש, יש כל מיני סיבות לחולשה. כן? במיוחד אם אדם לא לומד תורה, ולא עוסק במצוות, אז הוא הולך ונחלש. וחסרון יכולת זה, שהוא לא יכול לעמוד נגד נטיית הרע, בצאתו אל הפועל, ואז אדם עושה חטא, אז הוא עוד יותר מחליש את כוח הרצון של הטוב. ואז חלישות הרצון מחוללת חלישות הידיעה, והכרת הטוב מתשתשת. הוא מתחיל להיות מבולבל, הוא מתחיל לחשוב, אולי הרע הוא טוב והטוב הוא רע. אז צריך את כל התהליך הזה לקחת בידיים ולהפוך אותו, לבצע היפוך כיוון. התשובה באה אחר בינה, אחר הבנה. כשמגבירים את הכרת הטוב, כן, השלב האחרון בחולשה היה שבן אדם איבד את ההבנה מה טוב, אז השלב הראשון בתיקון הוא כשאדם יחזור להבין מה הוא טוב. צריך בשביל זה ללמוד. הבא בשלמותה, גם עם הכרת הרע, הרע מבחין את הטוב. אם בן אדם לא יודע מה שלילי, הוא לא ידע מה חיובי. כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו. זה שלב ראשון. שלב שני, כל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה הולך לו, או מה? הולך ונעלם, מתקן, על ידי השבת הרצון ונטיית הנפש של הטוב, כן, זה השלב השני. שלב ראשון ידיעה, שלב שני חיזוק הרצון. ואז מתעוררת על ידי ההכרה, גם כן הנטייה לבסס את רצון הטוב, ולהציל גם את הרצון, גם אותו מפגמו של החטא. אז זה כבר כשאדם רוצה לתקן את הרצון. שהרצון יהיה רצון לטוב, אפשר לתקן את הרצון. אז זה כבר מחזק את הנפש, והנפש אשר נחלשה, מקבלת את טובה בזה להעמיד את נפילתה, כלומר לעצור את נפילתה, ולתקן את יכולתה, שתהיה ומילואה בתור יכולת לטוב. כלומר, האדם חזר ותיקן על ידי חזרה בתשובה, לימוד, תיקון הרצון, מזה הנפש מתחזקת, ובפעם הבאה הוא יוכל לעמוד ולהתגבר על נטיית הרע שבתוכו. זה ביאור חמץ.
אפשר סכמטית לומר בלשון פשוטה את מה שהוא אומר?
לימוד, רצון, חיזוק הנפש. שלושה שלבים. כן? צריכים להבין יותר, אנחנו לא הערכנו בסדרה הזאת על המעמד של הרצון. צריך להבין את זה. אבל באופן עקרוני, אנחנו מדברים על מצב שבן אדם מחליט, אחרי שהוא למד מה הוא טוב, הוא מחליט ואומר, אני לא מוותר, אני רוצה לעשות את הטוב. הוא עדיין לא הגיע למעשה, הוא עדיין לא הגיע למבחן, אבל הוא אומר, אני לא מוכן לוותר לעצמי. אני לא מוכן לוותר לכוחות השליליים.
זה הידיעה.
לא, זה אחרי הידיעה. קודם הוא לומד. אדם אומר, זה טוב וזה לא טוב. אבל אדם יכול להגיד, אני זוכר, היה בזמנו ידיד שלי, שהיה מעשן. באו אליו, אמרו לו, בוא נעזור לך, נסביר לך למה זה לא טוב לעשן. אז הוא אומר, תראו, רבותיי, זה לא מה שאני צריך. אני כבר למדתי את כל הדברים, וקראתי את כל הדברים, אני יודע שזה לא טוב לעשן. אני עכשיו צריך להגיע לשלב שאני אתאמץ ואפסיק. זה שני שלבים. כל אדם צריך ללמוד, אם אדם לא מבין על פי לימוד תורה, למה? מה? מאיפה אני עומד? זה דבר כל כך טוב. טוב לי תורת פיך מאפי זהב וכסף. כבר למדתי משהו. טוב, לא הבנתי למה. למה תורה טובה מאפי זהב וכסף? למה לימוד תורה יותר חשוב מלהרוויח מיליון שקל בפייס או בבורסה? צריך להבין. הראשון הוא לימוד. אחרי הלימוד יש החלטה. אדם אומר, כמו בחבר שלי, אני למדתי את כל הסיבות שהעישון הוא שלילי, הוא מזיק לי. עכשיו אני מחליט. אני לא הולך לוותר. אני לא הולך לקלקל לעצמי את הבריאות. אני לא מוכן לקבל את השלילה הזאת שממשיכה לפעול אצלי בנפש. יש לי חשק גדול, להדליק סיגריה. זה הגברת הרצון. מתוך הגברת הרצון, אז הנפש מתחזקת, והיא תוכל לעמוד, כי יש פה מאבק בתוך הנפש. מה זה ביור החמץ פנימי? יש פה מאבק בתוך הנפש, יש צד שמושך אותי לכאן, ויש צד שמושך לכאן. אם הגדלתי, חיזקתי את ההבנה השכלית, ומתוך זה חיזקתי את הרצון, אז אני אוכל לעמוד במאבק, יבוא המאבק עוד פעם, אני אגיד לא, אני לא נכנע לצדדים השליליים. כך הפכתי את כל התהליך שהיה פה בהתחלה, שהחטא הגיע מתוך שנחלשה הנפש, וזה מחליש את כוח הרצון, וזה מחליש את הידיעה וההכרה. הפכתי את הכל כי עבדתי, עבדתי מהיסוד בכיוון ההפוך לטובה ולברכה. בסדר? אומר הרב, על ידי זה נעשה את הבחירה חופשית באמת. מה זה בחירה חופשית? תבינו מהי בחירה חופשית. שליטה של אדם על עצמו מתוך הבנה, מתוך לימוד תורה. הבנה מהו הטוב, מכוח רצון אמיתי, מחוזק. בחירה חופשית זה לא שבן אדם בא ואומר, טוב, עכשיו גרון שמענו, עכשיו בא לי גלידה. בחירה חופשית פירוש הדבר שאדם מבין מיהו ומהו, מה נשמתו, מהי עבודת השם, מה תפקידו בעולם. יכול להיות שגם אז הוא יאכל גלידה, מותר לאכול גלידה.
הוא לא הגיע, במצב הקודם הוא לא הגיע בכלל לבחירה.
הוא לא הגיע לבחירה, נכון. במצב הקודם הוא לא היה בבחירה חופשית. כי אדם שמשועבד, זה בדיוק חברותינו ביור חמץ, האדם שמשועבד לא באופן רשמי, אלא לכל מיני משיכות ודעות ודברים מבחוץ, אין לו באמת בחירה חופשית, רק נדמה לו שיש לה. כאן נעשה את הבחירה החופשית באמת. ושיקול הטוב נשקל לו באין מפריע. כי הוא כבר לא מבולבל, הוא כבר לא חושב, אולי דווקא מה שאני צריך לעשות זה כך וכך. וממילא כוח המושך הרוחני שיש בכל נפש להימשך על הטוב, באמת יש לו משיכה על הטוב. אז המשיכה הזאת, הכוח הזה פועל הוא להגביר את הכרעת הטוב, ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והציבור כולם על המרכז של הטוב הגמור, שמילתו האחרונה, כלומר התיאור המוחלט מהו הטוב הגמור, היא אור השם. אור השם פירוש הדבר הטוב. הטוב המוחלט בעולם. לזה אנחנו שואפים, לזה אנחנו רוצים באמת מבחינה פנימית להגיע בנפש שלנו. וכאן רק קצת תהיה לנו, איך מגיעים לזה? אז נשארת לנו הקריאה שהרב קורא פה בסוף המאמר, בצד ימין למטה, בואו נאחים. זה הרב אהב את כל עם ישראל, כולם אחים שלו. בואו נאחים אל הסדר כולנו. יוודע לנו שיננו בני מלאכים. יש הרבה דברים בסדר שעושים, למה מסובים בסדר, כי זה הדרך שבני מלאכים יושבים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מה זה בני מלאכים. מה זה בני מלאכים? עם שהחירות היא גורלו הנצחי. כך הוא הסביר, מהי חירות? כן? חירות מיצר הרע, חירות משעבודים חיצוניים, ממילא גם חירות של עם ישראל בארצו, לא עבד ישראל ולא יליד בית, לשון הפסוק, ולכן לא יהי לבוז. אם עם ישראל יחיה על פי נשמתו ועל פי נפשו האמיתית, אז האחרים לא יבוזו לו, יכבדו אותו. מאז אשר נשא ברמה מיום חג חירותנו, הוא נשא את דגל החירות וביאור החמץ, לא להפריד, לא להגיד, אני בעד הסדר, בעד מצב, בעד זה, אבל אוי, ביאור חבץ, איזה בלגן, איזה קושי, איזה מאבק. דווקא על ידי ביאור החמץ אנחנו מגיעים לחירות. אשר יבוא כמים בקרבנו, במובן החיובי, בצורה יפה, כשמן בעצמותינו, גם לשון הפסוק. על ידי כוח היתנים של המפעל הקדוש והנאמן. בקיימנו דבר השם, שהוא גואל ישראל מעולם ועד עולם. המפעל הקדוש זה כל התוכן של עם ישראל שנובע מיציאת מצרים עד ימינו, שעם ישראל אנחנו אומרים אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ועצית בנו, ובסוף כן, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. כן, יש לנו תפקיד, יש לנו מציאות חיים, יש לנו מטרה, אז שציוונו לשמור את המצוות, או לשמור את המצות, שני הכתיבי, שני הניקודים נכונים, שימרו את החירות ואת ביאור החמץ, והגאלו מהרה גאולה שלמה. כן? זה היסוד, כפי שאמרנו, של תורת הנפש. אתם ראיתם כאן כמה פעמים, כן, את המושג של הנפש שמופיע ברב. זה מסכם במובן מסוים את כל מה שלמדנו במשך, כן, מתחילת אלול, משך כל החורף. אנחנו למדנו פרטים, אבל כל הפרטים נובעים מתוך היסוד הזה. מזה אפשר להמשיך לכוחות הנפש, כמובן כל אחד לפי סידוי הלימוד שלו, מזה חייבים להמשיך לתיקון המידות, וכמובן לחיזוק בכל ענייני תורה ומצוות. זה המסר שהרב בחר כן, להגיד אותו לקראת חג הפסח. זה דבר חשוב מאוד, כי החירות האישית הזאת היא הבסיס לכל החירות הלאומית ולכל מציאות החיים שלנו. אז בזה אנחנו מסיימים בשעה טובה את כן, תקופת הלימודים הזאת של החורף. ובעזרת השם ניפגש אחרי ניסן כבר בשיעורים נוספים. בינתיים שיהיה לכם ולכל עם ישראל חג פסח שמח, חג גאולה, שנזכה באמת לגאולה גם באופן פרטי, גם באופן כללי, ולגאולה שלמה במהרה. אמן.